שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. מתחילים. הרב, יש לך סגולה בשבילי? הרב, יש לך עצה איך לפתור בעיה רפואית בראש, בידיים, ברגליים? הרב, יש לך איזושהי דרך איך למצוא שידוך? משהו רוחני, עצה רוחנית, שאפשר לקצר את הדרך, משהו שקשה לי בו? אנחנו עם סגולה, הקדוש ברוך הוא הגדיר אותנו, והייתם לי סגולה מכל העמים, ומאז אנחנו מחפשים סגולות. אנחנו מחפשים את הפטנטים, את הרעיונות הרוחניים, שיכולים לחבר שמיים וארץ, ולהמשיך לנו שפע, ולפתוח לנו שערים, שערי רחמים ושערי רצון, ולפתור לנו את הבעיות. הנושא הזה הוא מאוד מעניין. אנחנו מוצאים בספרי חז"ל, בהחלט, ספרים של סגולות. אנחנו מוצאים פתרונות מסוימים לבעיות מסוימות. לבעיה כזאת, עצה כזאת, לבעיה אחרת, בעיה אחר, פתרון אחר. למשל, אם אני מסתכל בספרי האגרות קודש של הרבי, הסדרה הגדולה, סדרה של למעלה מ-30 כרכים, שמכנסת את המכתבים שהרבי כתב לחסידים, אנחנו מוצאים עשרות, אולי מאות, עצות, סגולות ספציפיות לבעיות מסוימות. ולכל בעיה, סגולה אחרת שמתאימה לה. אם אישה מתלוננת על בעיות בראייה, הרבי ממליץ לה להתחזק בשמיעת קידוש והבדלה, ולקיים את מנהג ישראל, לשים עם האצבעות, למרוח את היין של ההבדלה על העיניים. בעצם זה מדרש. אם מישהו מבקש עצה או סגולה לבעיות ברגליים, הרבי כותב להתחזק במתן הצדקה, כי הגמרא אומרת שהכסף משול לרגליים של האדם. הכסף מחזיק את האדם. אדם שיש לו כסף הולך יציב יותר, הולך גאה יותר, הולך בוטח יותר. הכסף הוא סוג של משענת, הוא סוג של ביטחון עצמי כאן בעולמנו החומרי. אז אם אדם מרגיש חולשה ברגליים, מרגיש שקשה לו ללכת, צריך לחזק את הקדושה של הכסף. צריך לתת צדקה, וזה יעמיד אותו היטב על הרגליים. כמובן, אין צורך לומר, יש עשרות יהודים ואולי יותר במהלך הדורות, אני מכיר כמה סיפורים כאלה באופן אישי, אנשים, זוגות, שהתחננו בלב שבור, ביקשו מהרבי יצא לזר החיה וקיימה, לזכות לפרי בטן, והרבי ענה להתחזק בתארת המשפחה, או יותר דיוק בתארת המשפחה. אנחנו רואים סגולה מסוימת לבעיה מסוימת, והשאלה היא מה סוד הסגולות? למה דווקא יין הבדלה על העיניים ולא להתחזק בציצית בשביל העיניים? או למה דווקא הצדקה לרגליים ולא משהו אחר? לכאורה אלו שני מישורים שונים, אין ביניהם קשר. אז מה, איך זה עובד? מה הסוד? מה החלוקה? מה קושר את הסגולה המסוימת לעיוור המסוים? אגב, יש סיפור שאני מכיר את בעלי המעשה, אני גם שמעתי את הסיפור הזה מבעלי המעשה ווידאתי אותו אצלם שוב לפני שאני מספר אותו כאן. יש יהודי בקריית מלאכי שקוראים לו יהודה לנדאו. יהודי ירי שמיים, סופר סתם, הקים משפחה לתפארת, אבל הוא נולד במקום אחר לגמרי. החיים שלו השתנו מן הקצה אל הקצה, בעקבות סיפור, חוויה אישית על סגולה, ששינתה לו את החיים, שינתה את החיים למשפחה. הוא נולד במשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, בקצה העולם, בעיירה ביה בלנקה בארגנטינה. גדל, צמח להיות עיתונאי ספורט, עיתונאי שהתעסק בהומור. לא היה לו שום קשר, לא לתורה ולא למצוות. נולד להם בן, הם קראו לבן נחום על שם אחד הסבים, והתברר שהוא לא יכול לפתוח את העין. התינוק הזה לא יכול לפתוח את העין, את העין הימנית. הצער עצום להורים, ילד שרק בא לעולם לא יכול לפתוח עין ימנית, איך הוא יראה? הם הלכו לרופאים מרופאים שונים, והרופאים טענו שבגיל 3 יוכלו לנתח אותו. עכשיו לנתח אותו זה מסוכן, בגיל 3 יוכלו לנתח אותו. נו, הם ספרו את הימים ואת הלילות להגיע לגיל 3, באמת בגיל הזה ניתחו אותו, פתחו לו את העין, אבל אז התברר שהעין כמעט לא רואה. העין השמאלית התרגלה לעבוד בשביל שתי עיניים, ועכשיו שפותחים, העין הימנית התרגלה לא לעבוד בכלל, ועכשיו שפתחו את העין, התברר שהשרירים כל כך חלשים, שהעין פשוט לא רואה. השבר שלהם היה היום. ילד שמתחיל את החיים עם עין אחת שפועלת, איך אפשר לעזור לו, איך אפשר להציל אותו? הם קבעו תור לאיזשהו פרופסור גדול מאוד, מהרופא עיניים הכי גדולים בדרום אמריקה, וחיכו בציפייה לתור הזה, לנס. באחד הלילות, יהודה חלם, שהוא רואה מול העיניים יהודי מאוד מרשים. הוא הכיר אותו רק מהתמונות, הרבי מלובביץ', הוא לא ידע עליו שום דבר באופן אישי, הוא לא היה אדם שומר מצוות, בטח לא חסיד, בטח לא חסיד חבד. אבל מהתמונות שהן מתפרסמות, הוא הכיר את הרב הזה, רב מניו יורק, בכלל לא מכאן, רב מניו יורק, מהקצה השני של אמריקה. והרבי מביט בו ושואל אותו למה אתה עצוב. אז הוא אומר בלב שבור, בגלל העין של נחום, בגלל הראייה של נחום. הרבי אומר לו, תשמע, כתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כשיהודי רואה את הציצית, הוא נזכר בתרייג מצוות. אז אם אתה רוצה לראות, אתה צריך שיהיה לך מה לראות. תלביש לנחום ציצית, ואז העין תצטרך לראות את הציצית, והקדוש ברוך הוא ייתן כוח לעין שהיא תוכל לראות את הציצית. הוא התעורר מהשינה, שטוף זהה, מבולבל, לא ידע אם זה הזיה או דמיון, אבל החלום הזה היה כל כך חי, והוא כל כך היה נואש, ותובע שמחפש, תופס קש להיחס בו, שהחלום לא נתן לו מנוח. והוא הלך להתייעץ שם עם חסידי חבד בעיר, עם השליח שם, והוא אמר לו, תדע לך, לראות צדיק בחלום זה זכות עצומה. זה לא דבר שזוכרים לו סתם. בדרך כלל אדם חולם מירורי ליבו. וכשאדם נמצא במצב נמוך, הוא חולם חלומות נמוכים. אבל אם אתה זכית לראות צדיק שיתריח עצמו, לבוא אליך בחלום, זאת זכות עצומה, אתה לא יכול להתעלם מזה. אוקיי, אני אלביש לנחום ציצית, אבל נחום הוא ילד. ולא יהיה לו נוח, הציצית, והפתילים הארוכים, הסתבכו לו בבגדים, זה לא נעים לו, יהיה לו חם לו. אז הרב הציע לו, תראה, ילד עושה מה שההורים עושים. אתה תלבש ציצית. וכשהילד יראה אותך לובש ציצית, גם הוא ילבש ציצית. נו, מה לא עושים בשביל הבריאות של הילד? אז הוא התחיל ללבוש ציצית. אני לא יודע אם הוא לבש כיפה, אבל ציצית הוא כבר לבש. ומצווה גוררת מצווה. ואחרי הציצית גם הגיעה הכיפה. ובינתיים הגיע התור אצל אותו פרופסור עצום, פרופסור דגול. בכניסה לאותו פרופסור, כמו שמקובל אצל הרבה רופאי עיניים גדולים, יש רופא צעיר, רופא מתמחה, שהוא מקבל את הפציינט, הוא עורך לו את הבדיקה הראשונית עם המחשב, ואחר כך נכנסים עם התוצאות לחדר הפנימי. הרופא הצעיר עורך את הבדיקה, והוא נראה נרעש כולו, והוא רץ פנימה לתוך החדר של הרופא, הם נבלו מאוד, מה הוא ראה, מה הוא גילה. כשהוא יצא, הוא אומר להם, לפי הבדיקת מחשב, הילד שלכם רואה היטב, בשתי העיניים. הכל בסדר. וכך היה, אנחנו ברוך השם גדל וצמח, הוא כבר אברך נשוי. והחוויה הזו שינתה את החיים של משפחת לנדאו מהקצה אל הקצה, הם חזרו בתשובה, הם עלו ארצה, הכל השתנה. והשאלה היא מה באמת הקשר? אז על ציצית כתוב, וראיתם אותו וזכרתם. נו בסדר, אז מצאנו פסוק. להגיד שללבוש ציצית זה מחזיר את מאור העיניים. מה סוד הסגולות? מה הקשר בין הדברים? כאן, מתוך הדברים שאנחנו לומדים בתניה פרק למדזיין, יוצא יסוד עצום, שהרבי מקשר אותו במכתבים שלו לסוד הסגולות. כאן בפרק למדזיין בתניה, כזכור, אנחנו אוחזים בעיצומה של סוגיה, החשיבות של המצוות המעשיות. אומר לנו אדמור הזקן עם המעלה של תורה והמעלה של חוכמה, והמעלה של הרגשת הלב והמעלה של המצוות הרגשיות. שום דבר לא מתקרב בסופו של דבר לקיום המעשי הפשוט. מה שיביא את המשיח, אומר אדמור הזקן, ואנחנו בונים את זה כבר לאורך כמה וכמה שיעורים, זה דווקא הקיום המעשי שנוגע בגוף, שנוגע בנפש החיונית שמפעילה את הגוף, שמקשרת שמיים וארץ. המצוות המעשיות מביאות את הקדוש ברוך הוא אל העולם הזה, אל הגוף, אל העצמים הגשמיים שאיתם מקיימים את המצוות. זה תכלית קיום העולם, זה תכלית בריאת העולם, וזאת הדרך למשיח. כאן אדמור הזקן מכניס עוד נדבך בהבנה הזו של מעלת המצוות המעשיות. והוא אומר יסוד אחד, שזה סוד הסגולות. אומר האדמור הזקן, יש לנו תרייג מצוות כנגד תרייג איברים. וזה לא מספרים מקריים, במקרה תרייג מצוות, במקרה תרייג איברים, לא. כל מצווה קשורה עם איבר מסוים. ולכן את זה מוסיף הרבי במכתבים. אם אני מחפש סגולה לאיבר מסוים, אני צריך לחפש מצווה שקשורה לאותו איבר. תיקון המצווה שקשורה לאותו איבר, היא גם התיקון של הבריאות של האיבר. כמו גם זהירות ממצוות לא תעשה, מאיסור לא תעשה, שקשור לאותו איבר, זה מסיר קלקול שיש באותו איבר. המצוות, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, הם מערכת ענקית משנת עולם, כדי לקשר כל פרט בבריאה עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו מצווה לכל אירוע, לכל יום, לכל רגע בחיים, יש לנו גם מצווה לכל איבר בגוף. והמצווה הזו היא התקשורת, היא הסולם שמחבר שמיים וארץ. היא הסולם שמאפשר לאותו איבר לפעול כראוי, לפעול בהתאם לרצון השם, למלא את תפקידו בעולם, להיות כלי, להיות שגריר, להיות מכשיר, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, לראות כמו יהודי, לשמוע כמו יהודי, ללכת כמו יהודי, לחשוב כמו יהודי. כל אחת מהמצוות האלו עשה ולא תעשה, מסודרת כנגד, מכוונת כנגד איבר מסוים. ולכן סוד הסגולות הוא למצוא את המצווה שקשורה עם אותו איבר. זה דבר מופלא, זה דבר מדהים. יש, היה בצפת לפני 400 שנה, היה רב אלעזר עזקרי, הוא כתב את ספר חרדים. וספר חרדים מקטלג את כל תרי"ג המצוות לפי איברי האדם. זה פשוט מדהים לגלות, הרי יש הרבה דרכים איך לקטלג תרי"ג מצוות. וספר חרדים מחלק אותם לפי האיברים. הוא מונה, אינני זוכר כרגע את המספרים בדיוק, נניח 10 מצוות שקשורות באוזניים, 20 מצוות שקשורות בפה, 30 מצוות שקשורות במחשבה. נשים לב שתרי"ג המצוות מחולקות לכל איברי הגוף. וכך יוצא שכל איבר יכול להתקדש על ידי המצווה שלו. כשיהודי שומע מגילה, אז האוזן מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, ממלא את תפקידה, שבשבילו בא לעולם, לשמוע מגילה, לשמוע דברי תורה. כשיהודי מדבר דברי תורה, הפה קשור עם הקדוש ברוך הוא. כשיהודי הולך לדבר מצווה, הרגליים קשורות עם הקדוש ברוך הוא. כשיהודי אוכל כשר, המעיים קשורות עם הקדוש ברוך הוא. וכל, הוושת, כל כלי האכילה, כל מערכת האכילה. כל מצווה ומצווה בתורה, אם נשים לב, נגלה שבסופו של דבר היא מתקיימת באיבר מסוים, באיבר ספציפי. אומר האדמור הזקן כאן מעמיק בזה. יש לנו לא תעשה ועשה. עשה אלו מצוות חיוביות שמקשרות את המצווה עם ריבונו של עולם. לא תעשה זה זהירות ממצוות שליליות שמקלקלות את עבודת האיבר. שפוגמות בעבודת האיבר. כשאדם שומע לשון הרע, הוא מוריד את האוזן ממדרגתה. מסתם קליפת נוגה שהיא ממוצעת, הוא מוריד את האוזן להיות ג' קליפות הטמאות, לקבל שפע, לקבל חיות ממדרגה נמוכה ביותר. כשאדם רואה מה שלא צריך חלילה, כשאדם חושב מה שלא צריך חלילה, כשאדם אוכל מה שלא צריך חלילה, הוא פוגם את אותו איבר ומוריד אותו ממדרגתו. אז זה הרעיון. אנחנו מתחילים לקבל משמעות חדשה על המצוות המעשיות. המצוות המעשיות מקשרות בצורה הכי פרטנית את הנפש החיונית שמפעילה את האיברים, ואת האיברים עצמם בצורה, זה לא רק קשר כללי כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. אתה הולך עם הרגליים, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא, לא. יש פה קשר פרטני שיורד לרמה של תרי"ג איברים. זאת אומרת שלא מדובר רק על אוזן ועין, אלא מדובר על עצבים בתוך האוזניים. אם חז"ל חילקו את הגוף לתרי"ג איברים, אנחנו הרי לא מכירים תרי"ג איברים בגוף, אנחנו מכירים 20 או 30 או 40 או 100, אבל לתרי"ג, הרופאים עוד לא הגיעו לתרי"ג איברים. זאת אומרת שחז"ל לא מדברים רק על האיבר בכללותו, אלא יש מצווה לתתי איברים. ולקרנית ולרשתית ולאפאף. הקדוש ברוך הוא יודע איך כל מצווה קשורה באופן מיוחד עם עצב מסוים, עם גיד מסוים, עם מוליך מסוים. כך יוצא שכשאנחנו מקיימים את כל התרי"ג מצוות, אנחנו בעצם מתקנים את כל תרי"ג איברי הנפש, מזכחים, מאירים כל פרט ופרט בנפש, וכך יוצרים קשר שלם בין העליון ובין התחתון, בין שמיים וארץ, לא רק קשר כללי וכוללני, אלא קשר פרטני שיורד עד תתי העצבים ותתי הגידים, תתי תתי האיברים, ותתי תתי החלקים שמרכיבים את האיברים. ויוצרים קשר שלם בין הקדושה לבין הנפש החיונית שמפעילה את הגוף, ומכאן כמו שהוא אומר, כשכל אדם מתקן את כל תרי"ג איברי נפשו, וכל ישראל מתקנים את כל תרי"ג איברי נפשם, אנחנו בעצם גם מתקנים את כללות הנפש החיונית. ויוצרים את החיבור בין השמיים לארץ, שהוא הגאולה עצמה, הוא לא רק ההכנה לגאולה, הוא הגאולה בעצמה. כדי להבין את זה יותר, אני רוצה לחזור וורט מקסים, נקודה מיוחדת, יסודית ביותר, שנוגעת ומעניינת כל אחד מאיתנו. זכה רבי חנניה בן עקשיא, לומר את המשנה המפורסמת ביותר, המשנה ששגורה על לשונו של כל יהודי, אם יעירו אותו באמצע הלילה, גם יהודי שאולי לא מקפיד לשמור כל מצווה, אבל הוא בא לבית הכנסת לומר קדיש על ההורים, אז הוא מכיר את רבי חנניה בן עקשיא אומר. זכר רבי חנניה בן עקשיא מכל חבריו ובני דורו, תנאים ואמוראים, הוא זכה שדווקא המאמרה שלו, ממסכת מכות, שמובאת גם בסוף מסכת אבות, תהיה המשנה השגורה ביותר הלשונו של כל יהודי. והשאלה היא, איך הוא זכה לזה? מה יש במשנה הזאת? מתי אנחנו אומרים רבי חנניה? בעצם, אין שום סיבה לומר דווקא רבי חנניה. מה שאנחנו צריכים לומר לפני קדיש, זה אגדה, מדרש, משהו שמושך את הלב, זאת הנקודה. בשביל למשוך את הלב יש הרבה מאמרי חז"ל מושכים את הלב. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, משנת במה מדליקים שאומרים בליל שבת. בכל אופן יצא שמכל האגדות והמדרשים מושכי הלב, אנחנו אומרים דווקא את משנתו של רבי חנניה בן הקשיא. אני ארחיב בפרט הזה, כי אולי זה לא ידוע. מה פתאום, איך נבחרה, מה הסיבה בכלל שאומרים את משנת רבי חנניה? בעצם, אנחנו, יהודי יושב ולומד תורה. יהודי למד שיעור בהלכה, יושבים בין מינכן למאיריב, מתיישב הרב, ואומר שיעור הלכה, מסכת שבת. אחרי השיעור, רוצים להגיד קדיש. להגיד קדיש על קדיש דרבנן, על ישראל ועל רבנן, להודות לקדוש ברוך הוא על תלמידי החכמים, שלימדו אותנו את ההלכה. באים חז"ל במסכת סוטה ואומרים דבר מדהים. על מה העולם קיים? על קדושה שאומרים אחרי דברי אגדה. העולם קיים, מה מעמיד את העולם? מה גורם לקדוש ברוך הוא לשאת פניו אלינו? הרי כל יום יש ירידה רוחנית, וכל יום צרתו גדולה משל חברו, אומרת הגמרא. אז מה בכל אופן מחזיק את העולם? נגד כל הצרות, נגד כל הירידה הרוחנית, מה גורם לקדוש ברוך הוא בכל אופן לשאת פניו אלינו, ולהבטיח עתיד של גאולה? אומרת הגמרא שהעולם קיים הקדושה דסידרה, על קדושה טובה לציון, יש לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת, שיהודים בבוקר לפני שיוצאים לעבודה, קצת לומדים תורה, כי הובא לציון הרי כתוב בעברית ובארמית, אז יהודים היו יכולים, גם מי שלא למד תורה כל היום, היה יכול לצאת בזה ידי חובת לימוד התורה. ובית, אחרי קדיש, שאומרים אחרי דברי אגדה. אז אנחנו יודעים, קבעו חז"ל, שאחרי שלומדים שיעור תורה, צריך לומר דבר אגדה ולומר עליו קדיש. למרות שהשיעור תורה, השיעור הלכה, השיעור גמרא, הוא עצמו תורה, אבל לא, חז"ל אמרו שיש לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת מקדיש שאחרי דברי אגדה. אז לכן מוסיפים גם אחרי שיעור שלם של תורה, לא. מוסיפים עוד דבר אגדה, ועליו אומרים את הקדיש. למה? כי דבר אגדה מושך את הלב, מעורר את הלב. כשלומדים הלכה, זה יכול ליצור אצל יהודי אולי הרגשת כובד, הרגשת עול, הרגשה של קורח. אבל כשאומרים דבר אגדה, והלב נמשך, אז אחר כך כשיהודי עונה על הקדיש, אמן יהיה איש מרבה, הוא אומר אותו בהודעה גדולה, ברגש עמוק, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. אז יש לקדוש ברוך הוא נחת דווקא מהקדיש של אחרי אגדה. אז לכן קבעו שאחרי שיעור מוסיפים עוד דבר אגדה, ואומרים עליו את הקדיש. כאמור, יכולנו לבחור בכל דבר אגדה שהוא. הנה, בסוף תפילת שחרית, לפני הקדיש דרבנן, מה אנחנו אומרים? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר ורב שטוב בנייך. אנחנו לא אומרים, רבי חנניה בן הקשיא אומר, אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה בסדר גמור. בתחילת התפילה אומרים את הקדיש אחרי רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות שהתורה נדרשת. בליל שבת יש קהילות, קהילות ספרדיות, קהילות אחרות, שנוהגים לומר משנת במה מדליקים. אז לא חייבים דווקא להגיד את רבי חנניה בן הקשיא אומר, אבל כך יצא. יצא, וזה מעניין. למרות שזה לא חובה, אין סיבה מיוחדת לומר דווקא את רבי חנניה, עם ישראל נמשך דווקא למשנה הזו, ואותה הוא אומר לפני הקדיש. באו מקיים את הוראת חז"ל, לקיים את העולם על קדיש של אגדה. למה דווקא המשנה הזו? אגב, פעם ראיתי בספרי הספרדים, אינני זוכר איפה, שמין פשט כזה, שרבי חנניה בן הקשיא לא היו לו ילדים. ולכן קבעו שכל ישראל יהיו בניו. שיומרו רבי חנניה בן הקשיא, ואחר כך יומרו קדיש, והקדיש יהיה קדיש גם על אומר המשנה בעצמו. לא יודע מה המקור של המדרש הזה, ובדקתי בסדר הדורות, דווקא כתוב שם שרבי חנניה בן הקשיא היו ילדים. אז אני לא יודעת כמה דברים מדויקים. אבל בכל מקרה יש לנו מקרא כתוב, לא צריכים להזדקק לכל מיני אגדות. יש מקרא כתוב. רש"י אומר במסכת אבות, רש"י שם הרי מסדר המשנה הכניס בסוף מסכת אבות את רבי חנניה בן הקשיא אומר. אומר רש"י, למה? שיש בו סיום נאה. רבי חנניה בן הקשיא זה פשוט משנה יפה. עם ישראל אומר אותה פשוט כי יש שם מסר עמוק, מסר מרחיב את הלב, שהוא גורם לומר לענות על קדיש בשמחה. זאת אומרת שבמשנת רבי חנניה בן הקשיא יש איזשהו מסר מיוחד שצריכים לדון בו. מסר שמרחיב את הלב. מהו המסר המרחיב את הלב? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. רבי חנניה בן הקשיא עונה על השאלה שיש לכל יהודי בחיים. כל יהודי בכל דרגה רוחנית שהוא לא יהיה. יש עליו שכבד לו, שנהיה לו עול. שהוא אומר למה כל כך הרבה מצוות. מהרגע שיהודי פותח את העיניים, עד הרגע שהוא סוגר את העיניים. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. ואם הוא רוצה לקיים בכוונה, אז זה קשה, זה תורח. בא רבי חנניה בן הקשיא ועונה על השאלה הזו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה כל כך הרבה? הרבה מצוות זה הרבה שכר. מה פשט? מה הוא מתכוון? בואו ניכנס לעומק הדברים של רבי חנניה, ונחזור בסופו של דבר למשנה, ליסוד הנפלא הזה של האדמור הזקן, שתרייג מצוות כנגד תרייג איברים. מה אומר לנו רבי חנניה בן הקשיא? קשה לך? שלא יהיה לך קשה. למה? הרבה עבודה, הרבה שכר. זה כמו שהבוס אומר לך, תישאר שעות נוספות, זה קשה, אבל מה אתה אומר לאישה? בסדר, ואני ארוויח כפול, תוכלי לקנות משהו בסוף החודש. וכולם שואלים תמיד, איפה פה הנחמה, איפה פה השמחה, איפה פה העידוד? הרי כשם שהרבה מצוות מזכות בהרבה שכר, הרבה לא תעשה, חס ושלום, מביאות להרבה עונש. יש יותר מצוות לא תעשה ממצוות עשה. אז כמו שהרבה שכר זה הרבה הזדמנות, הרבה מצוות עשה זה הזדמנות להרבה שכר, אבל הרבה לא תעשה, זה גם חס ושלום הזדמנות להרבה כישלונות. אז מה זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? איך המצוות מזכות אותנו? המצוות יכולות לזכות אותנו, אבל להפך, המצוות גם יכולות להיות מקור של ההפך מסחר. אז מה העניין? אז יש הרבה פירושים בזה. יש אומרים, אלשיך הקדוש אומר, שיש הרבה מצוות, אז כל אחד יכול למצוא את המצווה שלו. נתאר לעצמנו שלא היו הרבה מצוות, הייתה רק מצוות לימוד התורה. נו, מי שיכול ללמוד היה לומד, אבל מי שבטבעו הוא בעל עסק, מי שבטבעו הוא איש חברתי, הוא איש מדיני, אז לא היה יכול לזכות את ישראל, לא היה יכול לזכות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן תרייג מצוות, או 248 מצוות עשה. וככה כל אחד יכול למצוא מצווה אחת שחביבה עליו. אם אתה בעל עסק, אז אתה יכול לתת צדקה, אתה יכול לתת גמילות חסד. אם אתה לומד תורה, אז אתה לומד תורה. אם אתה אדם של רגש, אז אתה יכול להתפלל. יש הרבה מאוד מצוות, כל אחד יכול למצוא, ואנחנו גם רואים את זה בטבע האדם. אנחנו יודעים שלכל אדם יש מצווה שחביבה עליו. אנחנו רואים שכל אחד מוצא את המצווה שהוא מתחבר אליה. אפשר גם להגיד בכיוון אחר. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. הפוך. כשיש כל כך הרבה מצוות, אז בוודאי יהיה מצווה אחת שיהיה לך קשה לקיים. ואז אתה תקיים אותה רק לשם שמיים. וכל תכליתו של האדם בעולם, אומר הרמב״ם, מה פותח לו את שערי גן עדן, זה מצווה אחת שהוא מקיים לשם שמיים. אז ההפך, למה יש כל כך הרבה מצוות? כי מתוך כל כך הרבה מצוות, בוודאי אחת, אתה לא תתחבר אליה. היא לא תהיה האופי שלך. אז למה אתה תעשה אותה? רק כי הקדוש ברוך הוא רוצה. לא כי זה נוח לי, ולא כי אני אקבל שכר, ולא כי זה מתאים לי, ולא כי זה בונה אותי, ולא כי זה חביב עליי, אלא פשוט כי זה מה שיהודי עושה. כמו אותה ממרה מפורסמת שכבר אין לנו זמן להיכנס אליה. עם רבי חנינה בן תרדיון, כלום מעשה בא לידך, הגמרא מסכת עבודה זרה שכולם מכירים. ומה הוא אומר לו? תגיד לי מעשה שעשית רק לשם שמיים. והוא אומר, נתתי צדקה. רבי חנינה בן תרדיון באופיו היה לומד תורה. לומד תורה הוא אדם של מרה שחורה, הוא לא אדם שמחלק צדקה. הוא אדם שלא מבקש לעצמו כלום, וגם לא מבקש ולא נותן לאחרים הרבה. אבל כשאדם של מרה שחורה כזה, בכל אופן הכניס את היד ונתן לצדקה כפול ממה שהיה חייב, זה מראה שהוא עובד עבודה, שהוא מסור לעבודת השם באמת. הוא לא עושה מה שהוא אוהב, אלא עושה מה שהוא צריך, מה שהוא נדרש. אז הנה יש לנו כמה פירושים. מה זה לזכות את ישראל? או שיהיו הרבה מצוות שכל אחד ימצא את עצמו. או שיהיו הרבה מצוות כדי שתהיה אחת שתעשה רק לשם שמיים, וכו' וכו'. אבל כאן מהדברים של אדמור הזקן כאן, והרבי מפתח את זה מאוד בשיחות, וזה קשור לאותו יסוד שהזכרנו קודם, סוד הסגולות מהאגרות קודש. הפשט הוא אחר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, לזכות מלשון לזכך. רצה הקדוש ברוך הוא לתת ליהודי אפשרות שכל רגע בחיים שלו יהיה קודש, קודש קודשים, שכל רגע בחיים שלו יהיה מכוון לקדושה, שהוא לא יצא לרגע אחד מתוך העולם הזה של החיבור עם הקדוש ברוך הוא. איך? כי בכל רגע יש לי מצווה. אני נכנס לעסק, אני נותן יד למזוזה. למה באתי לפה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה. על המדף, אני מניח קופת צדקה. אז למה אני מרוויח? כדי שיהיה לי מה לתת לצדקה. באמצע היום אני מפסיק למנחה. אז מה כל המטרה של היום הזה? שיהיה מקום ליהודים להתפלל מנחה. ואחרי מנחה יש שיעור. אז כל העסק הופך להיות מה? שגרירות של הקדושה. מקום שבו יהודים מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא, בין על ידי העבודה, בין על ידי הלימוד, בין על ידי התפילה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא רצה שכל איבר בגוף וכל תת איבר ותת גיד ותת עצב יוכל להיות שותף במלאכת השראת השכינה בעולם. יוכל להיות מכוון לקיים את שליחותו, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא עשה? הוא נתן לנו תרי"ג מצוות. ולכל איבר יש את המצווה שלו. האוזן שומעת מגילה ושומעת קריאת התורה ושומעת דיבורים טובים. והפה אוכל בקשרות. והפה מוציא דברים שמוציא מחמאה וחיבוק ליהודי אחר. והיד נותנת צדקה. והרגליים רצות לדבר מצווה. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא רצה שהקשר איתו יהיה קשר פרטני. קשר שיורד עד עמקי הגשמיות, עד עמקי החומר. אז הוא נתן הרבה מצוות להרבה ימים. לכן אנחנו מכירים את מה שאומרת הגמרא במכות. ששסה מצוות כנגד שסה ימות החמה. מה הרעיון? שלכל יום תהיה מצווה. יש קשר עמוק בין כל יום לכל מצווה. אנחנו לא יודעים את הקשר בין כ"ג טבת לבין המצווה המסוימת שמקיימים בו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. אז לכל יום יש מצווה, ולכל אירוע יש מצווה, ולכל רגע בחיים יש מצווה. ולענייננו, לכל איבר בגוף ובנפש החיונית שמפעילה את האיבר, יש מצווה מסוימת שמקיים אותה. וככה כל החיים הופכים להיות חיים שלמים של קדושה. ומילא אומר אדמור הזקן, אני מבין את היתרון של המצוות המעשיות, כי המצוות המעשיות יוצרות קשר וגשר וחיבור בין הנעלה ביותר לבין התחתון ביותר. זה לא יכול להיות רק על ידי לימוד תורה, או רק על ידי מצוות של רגש. דווקא המצוות הפשוטות האלה קושרות אותנו ברמות הנמוכות ביותר אל המקומות הגבוהים ביותר. למה הדבר דומה? קראתי פעם סיפור נפלא. לפני שנים רבות היה יהודי חסיד גור שנסע לשוויץ לעשות עסקים. הוא היה סוחר יהלומים, נסע לשוויץ להביא יהלומים. והוא נכנס לבית ישראל מגור, לרבי שלו, לבקש ברכת הדרך. יהודי נוסע לחוץ לארץ, נוסע לעיר הגדולה, נוסע לתקופה מסוימת מהבית, אז כמובן שהולך לבקש ברכת שלום, שהוא ייסע בשלום, שהוא יחזור לשלום, שהעסק יהיה בהצלחה, שעירת שמיים תהיה בהצלחה. הוא נכנס לבית ישראל, לבית ישראל פותח את המגירה, הוא אומר לו, תראה, יש פה שעון, שעון עוד מלפני המלחמה, שעון ששוכב אצלי כבר 30 שנה, השעון לא הולך, הפסיק ללכת. ופה בארץ אין את החברה הזו, אין, זה שעונים שבאו מפוילין, מגרמניה. תעשה לי טובה, אתה נמצא שם בשוויץ, אתה נמצא בבורסות, אתה רואה סוחרי תכשיטים. אולי למישהו יש את הקפיץ שחסר פה, שיפתחו את השעון, יבדקו מה הקפיץ שישתחרר, ויתקנו לי אותו. בשביל היהודי זה נולד מחדש. קודם זה הייתה נסיעה בשביל כסף. עכשיו זה ניתן נסיעה בשביל הרבי כבר. נו, הכניס את השעון, שם אותו יותר עמוק מאשר את השקית של היהלומים. וכל הנסיעה רק מחכה לסיים כבר עם המסחר, שיוכל להסתובב. והתחיל ללכת לבורסה הזאת, ולחנות השעונים הזאת, ומצא את המפעל שייצר את השעון, כבר אין שם כלום, אבל דפק בדלת, אולי מישהו יפתח, אולי מישהו קנה את... שום דבר לא עלה בידו. בזבז ימים ולילות, לא בזבז חס ושלום, אבל הקדיש ימים ולילות, ולא נעים לו. לא נעים לו שהוא יצטרך לחזור ארצה, ולהשיב את פניו של הרב הריקה. כל כך היה לו לא נעים, שהוא פשוט התחמק. הוא חזר ארצה, הוא לא בא להגיד שלום, הוא לא... הגיע חג השבועות, הוא לא נסע עוד פעם הרבה. שהוא לא יצטרך להגיד, רבה, לא מילאתי שליחותך. השעון שיקר לך ימשיך לא ללכת. ימשיך לשכב במגירה, לא למלא שליחותו. נו, אבל סוף סוף נפגשו, כמה חסיד יכול להיות בגלות? סוף סוף נפגשו. הבית ישראל חייך אליו. אמר לו, לא יראה לבבך. תגיד לי מה אני צריך את השעון הזה, אני צריך את הקפיץ הזה, אני לא יכול לקנות שעון אחר. רציתי שתיסע איתי ביחד. רציתי שכשאתה נמצא שם במסחר, איפה שאתה מהלך, איפה שאתה מסתובב, שהראש שלך לא יהיה איפה שאתה נמצא. שזאת תהיה נסיעה של קדושה, נסיעה לשם שמיים, נסיעה של התחברות איתי. לא השעון הוא העיקר, אלא החיבור איתי הוא העיקר. וזאת הנקודה שאומר לנו אדמור הזקן, נתן לנו הקדוש ברוך הוא תרי"ג מצוות, לא סתם באופן אקראי. אומר לנו את רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. הוא רצה שכל איבר יהיה מכוון, שכל איבר יהיה מקודש, שכל איבר ימלא את שליחותו. אז הוא נתן לנו מצווה שקשורה לאיבר הזה, ולתת האיבר הזה, כדי שהדברים יהיו מכוונים לקדושה. אמרנו, זה נוגע לבריאות, זה נוגע לעוד עניין מאוד חשוב. הזכרנו קודם בחצי משפט שיש תופעה מאוד מעניינת, שיש ליהודי מצווה שחביבה עליו במיוחד. ממש רואים את זה. יש יהודי שבשבילו... תשאל אותו, אם היה לך יום פנוי, מה היית עושה? הייתי הולך ללמוד תורה. יש יהודי אחר, שאל אותו, אם היה לך עכשיו שעה פנויה, מה היית עושה? הוא אומר, הייתי רוצה להקשיב לקריאת התורה כמו שצריך, הייתי רוצה להתפלל כמו שצריך, הייתי רוצה לקנות ציצית מעודרת, לקנות תפילין מעודרות. לכל יהודי יש מצווה שיקרה לו, שלא צריכים לשכנע אותו לקיים אותה, הוא פשוט עושה אותה. למה? ושלא תגידו שזה רק עניין אצלנו, כי אנחנו לא יכולים לקיים את כל המצוות, קשה לנו, אז כל אחד בוחר לעצמו מצווה, לא? הגמרא מסכת שבת קופיות ת' אומרת את הדברים המפורסמים, אבוך במה הווה זהיר תפי. חכמים, אמוראים, שקיימו כל מצווה קלה כבחמורה, לא ביטלו מצווה אחת חלילה, עדיין היו שואלים אחד את השני, אבוך במה הווה זהיר תפי, אביך במה היה זהיר במיוחד. זאת אומרת שלמרות שקיימו כל מצווה דאורייתא ודרבנן בשלמות הנדרשת, עדיין לכל אחד הייתה את המצווה שזרמה לו, שהוא נזהר בה, שהוא נמשך אליה. בגמרא שם מביאה רשימה ארוכה. כן, רבא מלך שיבוטה וכו' וכו'. לכל אחד הייתה, זה הכנה לשבת, זה לימוד זכות על יהודי. לכל אחד היה לו את המצווה שהוא ידר בה. מה הרעיון? הרעיון הוא כתוב בספרים, כתוב בספרי קבלה, הרבא מביא את זה במאמרים, אותה נקודה שכתובה כאן. כולנו איברים בגופו הכללי של אדם הראשון, בנשמתו של אדם הראשון. וכנגד אותה נקודה בגוף שממנה הגענו, כנגד אותו איבר שממנו נמשכנו, אנחנו קשורים למצווה שקשורה עם אותו איבר. אם אדם שנמשך מהראש, אז הוא קשור למצוות לימוד התורה. אם אדם נמשך מהידיים, אז תהיה לו חביבות במצוות התפילין או במצוות הצדקה. אם אדם נמשך מהאוזן של אדם הראשון, תהיה לו חביבות אולי בקריאת התורה, במצווה שקשורה בלשמויה, במצווה שקשורה בשמיעה. כשם שלכל אחד מאיתנו יש את המצווה שקשורה עם האיברים בתוכו, כך יש את המצוות שקשורות עם האיברים של הנשמה הכללית, של אדם הראשון. ולפי המקום שממנו נתלשנו בנשמה הכללית של אדם הראשון, ככה כל אחד מאיתנו מרגיש שייכות וחיבור למצווה המיוחדת הזו. אז התקדמנו עוד שלב. המצוות המעשיות הם לא סתם כדי, לא רק כדי לקיים רצון השם. יש בהם כוונה עמוקה. כדי לחבר עליונים ותחתונים, כדי ליצור חיבור שלם, חיבור מקיף, חיבור כולל וחיבור פרטני, בין הקדוש ברוך הוא, בין הקדושה לכל איבר בגוף האדם, לכל חלק בנפש החיונית שמפעילה את אותו איבר. אז כאשר כל נפש ורוח בעם ישראל מקיימת כל פרט וכל תרי"ג המצוות, וקיום המצוות מקיף את כל, את כל האדם ואת כל עם ישראל כולו, אנחנו מתקנים גם את כללות קליפת נוגה שבעולם, וככה באמת פותחים את הדלת למשיח צדקנו, שזה הרי כל עניין הגאולה. וראו כל בשר, כי פי השם דיבר, שהבשר עצמו ידבר, שהגוף עצמו יקרין את אור הבורא שבו. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.